ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו ינון מגל ובן כספית.
1 2 1 2 1 2. בוקר טוב, מה קורה?
מה זה המעיל הזה?
המעיל? זה ג'קט כזה, אולי אני אוריד אותו. אתה מבין מה אני אומר?
ברור.
יש צבע אדום בצפון. החולצה שלי כחולה, הצבע האדום.
אין אף קבוצה שאני מכיר בכחול אדום.
כחול אדום?
לא, זה לא שילוב שרץ טוב.
וואלה. אולי נקים אנחנו קבוצה של כחול אדום.
בוא נשאר עם האדום. נראה לי.
אני אשאר עם הצהוב. תשמע, למה צחקתי?
אתה אפילו לא יודע שצהוב שחור.
צהוב שחור, כן.
הצהוב זה מכבי.
תשמע, קפצה לי, מישהו שלח לי כותרת עכשיו בארץ, מן הצמח, לנתניהו כבר אין קריזמה, שהוא המצביעים הרציונליים הולך וגובר. מן הצמח! היא חזרה להגיד לנו שתם עידן נתניהו. הסקרים של מן הצמח אומרים שתם עידן נתניהו, שזהו, זה הפעם זה סופי, נגמר עידן נתניהו. מן הצמח! היא חזרה! היא חזרה! לא, והיא אומרת, לנתניהו כבר אין קריזמה. כן? שיעור המצביעים הרציונליים, הרציונליים, כן? לא הבבונים, אלה שחושבים מהרגשות וכל מהבטן, לא, הרציונליים, שיעור המצביעים הרציונליים הולך וגועד, זה צריך להלחין את הטקסט הזה, זה צריך להלחין את הטקסט הזה, זה גאוני, זה נפלא, זו שירה, איזה יופי. מן הצמח לנתניהו כבר אין קריזמה, שיעור המצביעים הרציונליים הולך וגובר, תמידה נתניהו, תמידה נתניהו, תמידה נתניהו, טק 74,785. בוקר טוב.
נסכם את זה באמירה הקריזמה הנוכחית של נתניהו היא דומה מאוד לכישרון השירה שלך.
ברור, ברור.
וכמובן שכרגיל אסור להגיד פה כלום, כי כבר מתקנים אותי שפריז סן ז'רמן זה כחול אדום, ושלא רק הם, יש עוד.
סתם קבוצה קטנה שולית.
ברצלונה.
קבוצה...
לא, זו פריז. ברצלונה. כן? אני והשטויות שלי. רגע, מישהו ש... אחד מהם שמתקנים אותי, איש מאוד מאוד מוכר, אני שואל את עצמי אם באמת אוהד של סן ז'רמן. תענה לי רגע אם הייתה אוהד של... בטח שהוא אוהד של סן ז'רמן, איך לא חשבתי על זה? הוא אפילו גר שם תקופה. אוקיי, כן, תמשיך. אז מן הצמח.
מן החי ומן הצמח.
אגב, אני לא חושב שהיא אמרה שתם עידן נתניהו? הפעם האחרונה ש...
לא, את תם עידן נתניהו זה אני הוספתי.
אז אתה רואה, אתה עושה פה פוטומונטאז', לא רק בציוצים ובערוץ 14, אתה עושה, כל החיים שלך זה פוטומונטאז'.
אוי, זה גאוני, אבל זה טקסט גאוני.
ואני חושב שהליכוד די חיבב את מן הצמח.
אני חייב, כן, היא הייתה עושה קומבינות עם ערוצים אחרים לתאם סקרים. גם היום עושים את זה.
בניגוד לעד המדינה.
תשמע, מומו פילבר עובד לבד. מה שיפה זה שהקרטל מפסיד, הקרטל מפסיד ומומו פילבר צודק. זה דבר יפה.
כן, כמו שהוא צדק בבחירות ללשכת עורכי הדין בפעם האחרונה, שדיבר על זה שיש 7% פער בסך הכל, וזה נגמר ב-70.
כן.
זה לא נגמר, זה התחיל ב-70 ונגמר ב-70.
כשהוא אמר שיש 7%, אתה לא יודע כמה היה באמת.
ברור. אז כשהם אמרו שהוא מוביל, אתה לא יודע כמה היה באמת.
לא, הם אמרו יומיים לפני הבחירות. הוא אמר את זה שבועיים לפני הבחירות. בן, זה לא יעזור, הוא צדק, אבל אין מה לעשות.
לא, הוא לא צדק. אבל אני הלכתי איתך, אינון, אתה כרגיל לא הקשבת. אז בוא אני אזכיר לך, אתמול או שלשום הלכתי איתך ואמרתי לך, הרי אתם כל פעם לוקחים, יש משהו שאוהד חם או חביב עליך, אז אתה מצטט אותו ולא את 40,000 האמירות האחרות. אז אני הולך איתך, אני מוכן להגיד שהסקרים של מומו פילבר הם הכי מדויקים, בתנאי שאתה תגיד שהייתה פגישת הנחיה הבאה בתיק, לא זוכר איזה כבר.
בוא נעשה את זה הפוך. בוא נעשה את זה הפוך.
מה הפוך?
שאתה תגיד שאם אתה מאמין שהייתה פגישת הנחיה, שהסקרים של מומו צודקים.
לא הבנתי עכשיו מה אמרת.
אתה אומר שאתה מאמין לו שהייתה פגישת הנחיה?
הוא אומר, לא אני אומר.
כן, אבל אתה מאמין לו.
לא.
אתה לא מאמין לו שהייתה פגישת המחיה.
אני יודע שהייתה פגישת המחיה.
אז אתה מאמין לו.
בלי קשר אליו.
בן, בוא, בוא, בוא.
מה בוא, בוא, בוא? ואתה יודע מי היחיד? אתה יודע מי היחיד?
אז רק שנייה, יצאת הדיל.
שיודע שתיק 4,000. זה 4,000?
שנייה, יצאת הדיל. נו, מה הדיל? אתה מאמין, כן, אז אני מחזיר לך את זה, מסתכל עליך. אתה מה אומר שהייתה פגישת המחיה, אתה מאמין לו שהייתה פגישת המחיה, אז אתה מאמין לו לסקרים.
לא הבנתי, אבל זה מה שאמרתי, אלוהים ישמור.
או, אז אתה מאמין לסקרים שלו.
אני קודם כל לא פקטור, אתה עכשיו... לא, כן, אמרתי לך. אבל אמרתי, זה הדיל שהצאתי, מה לא מובן בזה?
זה פני השמאל, זה פני השמאל.
פני השמאל,
תגיד. זה פני השמאל.
תשמע, אתה חייב לעלות את הרמה, אתה חייב... עזוב את הפסיכולוגית, עזוב את המאמין קשר. תלך למישהו, וזה אפשר, יש הרי את הדיבייט, שיעלה את הרמה של הדיון שאתה מנהל.
זה פני השמאל.
הצעתי לך הרגע דבר פשוט. אמרתי לך שאני בפנים, אני בדיל הזה.
אוקיי.
אני מוכן להצהיר.
כן.
שהסקרים של פילבר הם היחידים שמדויקים.
כן.
בסוף יהיו בחירות ואז נראה מה יהיה לו.
כן.
ובתנאי שאתה תצהיר שהייתה פגישת הנחיה.
אוקיי.
כי אם מאמינים לו, אז עד הסוף.
ואז אנחנו מאמינים...
מה לא הבנת בזה?
סבא, אנחנו מצהירים הדדית ואתה אומר שהסקרים שלו הם אמינים עד הסוף.
חוץ מאשר ביום הבחירות, שאז זה הסקר... לא, כן.
אבל הוא הכי צדק.
אתה יודע מה התשובה כן?
אבל עד היום הוא צדק.
התשובה כן.
סבבה, יפה.
אז מומו פילבר, אתה מלך העולם, ואתה היחיד שפוגע פה בסקרים.
יפה.
עכשיו תורך, תגיד.
בסדר, ואתה צודק, הייתה פגישת הנחיה.
תורך להגיד שהייתה פגישת הנחיה.
הייתה צודק והייתה פגישת הנחיה.
יפה, אז אני מקווה ש... אני מקווה שהשופטים שמעו את זה, כי אם הייתה פגישת הנחיה, אז יש
מעולה.
שוחד.
בסדר גמור.
בתיק של למרבה הפלצות, שכחתי את המספר שלו.
כן, רק בו. שלא לא מסתדר התאריך שהוא אמר, פשוט זה לא מסתדר בלוח.
לא בתאריך שהוא
אבל
אמר.
אנחנו, אבל אתה אמרת...
התביעה הציגה, אני מזכיר לכבודו, התביעה הציגה מספר תאריכים אלטרנטיביים שיכולה הייתה להיות פגישת הנחיה,
טוב,
ויכול מאוד להיות בסדר. שהוא יטעה אותם
אבל
בתאריך.
אבל מעכשיו, אתה לא מדבר יותר על הסקרים של מומו פילבר. זהו.
לא, קודם כל לא הייתה שום הבטחה שלי לא לדבר.
אבל אתה מאמין לו. אתה מדבר בקטע שאתה מאמין לו. אתה מאמין לסקרים שלו.
כן, בכל פעם שאתה תשאל אותי, אני אגיד לך שאני מאמין לסקרים שלו, ואז אתה תצטרך להגיד לי שהייתה פגישת
הנחיה. לא, אם נדבר על משפט נתניהו, אני אגיד לגבי פגישת ההנחיה. אם מדברים על הסקרים, סבבוש?
סבבוש, אתה תשאל אותי על הסקרים, ואז אני אשאל אותך על משפט נתניהו, מה הבעיה?
יפה, מעולה. ישר כוח גדול.
נו, אתה רואה, זה יופי.
אז עכשיו, לגבי הסקר של אתמול...
עכשיו, אתה מבין, אתה כזה...
עכשיו בוא נדבר על הסקר של אתמול. הסקר של אתמול אומר שגוש נתניהו עלה, שזה לדעתי לראשונה מאז כוננה הממשלה הזאת, ל-59 מנדטים. המפלגה הגדולה ביותר היא מפלגת הליכוד. עם 20 וכמה, 9, 7 מנדטים, 2 מנדטים יותר, מנדטים יותר מהמחנה הלאומי. בהתאמה לראשות הממשלה, המחנה הממלכתי, בהתאמה לראשות הממשלה, נתניהו מביס את גנץ, ועל לפיד אני בכלל, כאילו חבל להכביר מילים. ולכל זה, אתה מאמין שזה דבר יפה?
נכון. סקרים.
תן לי פרסומת אחת, תן לו להתאושש בפרסומת אחת, תן לו, תן לו. אה, אתה רואה? אפשר לפתוח את הבוקר בצחוקים, שזה נחמד.
לא, זה לא כזה צחוקים, כי אתה, אני לא בטוח, אני מניח שאתה תגיע הביתה, בעלותך על יצועך או משהו,
בעלותך את הנרות.
אתה תבין שאני החלטתי להאמין לסקרים של מישהו מסוים, אבל בסוגריים כולנו יודעים שהסקרים זה אווירה ולא קובעים כלום, אלא יום הבחירות בסוף זה מה שקובע, ואתה לעומת זאת מודה שנתניהו לקח שוחד,
בדיוק.
אבל תשמע רגע, אני רוצה גם להגיד משהו בטובך, וכן, אני מבסוט מהצחוקים, הכל בסדר. אתה צייצת לפני 8 שעות טוען הטוויטר, היי נון, זה משהו שמישהו כתב לך, זה אלי זפרני, חבר מועצת העיר בקריית שמונה.
כן.
לגבי אמא ובן שנפצעו היום מטיל נוטט בקריית שמונה, אגב, נפצעו שם קשה. הם לא תושבי קריית שמונה, שזה אני לא יודע למה זה קשור, אבל נניח. הם מהמושב אליפלט, אוי, זה מתחבר לי לאליפלט, לנופל הזה של עם התסמונת אליפלט. ואם הם היו מקשיבים לפיקוד העורף, יורדים מהרכב, נשכבים על הרצפה בזמן הזקה, אז הם לא היו נפצעים. מה שחשוב זה להקשיב להנחיות פיקוד העורף תמיד, רפואה שלמה, אמן. אני עניתי לך ככה, אם ראש הממשלה לא היה נתניהו, במקום הציוץ הזה, הייתם קוראים הבוקר פרץ של צווחות על ההפקרות של הממשלה, על האחים המוסלמים, על הגאווה היהודית, על ההפקרות הביטחונית, על נטישת הצפון, ועל ממשלת הימין, על מלא מלא חרטה שתציל את המדינה, לו רק תיבחר. אבל זה נתניהו, אז הנפגעים אשמים. ועוד משהו קטן, אין אזעקות בירי טילי נ"ט, ולסיום, זפרני מכונה כבר 20 שנה, הקמבץ של משפחת נתניהו בצפון, ובצדק, לא שזה אסור, כל אחד צריך קמבץ.
מה הקשר לנתניהו? איך הגעת לנתניהו?
הרגע הסברתי את זה.
צייצתי ציוץ על קריית שמונה, על זה שהם נפגעו ולא נשמעו להוראות, לטענת מישהו שנמצא שם במועצה. איך מהציוץ הזה, על זה שנפגעו ושצריך להישמע להוראות פיקוד העורף, הגעת לנתניהו, הקמבט של נתניהו, לא הקמבט של נתניהו, את מי זה פאקינג מעניין כאילו, הקשר שלו לנתניהו בציוץ הזה, לא הבנתי מה האירוע. הבן אדם שוכב במיטה ב-12 בלילה, 1 בלילה, אני לא יודע מה, אחרי תוכנית, מקבל, עובר על אלפי ההודעות שהוא מקבל, מקבל איזו הודעה שצריך להישמע להוראות פיקוד העורף, מצייץ אותה, ואז בבוקר, כן, הפרטנר שלו לשידור מדבר איתו איך זה קשור לבנימין נתניהו. לא הבנתי את האירוע.
אני לא בטוח שהאינטרס שלך הוא שאני אסביר את האירוע שוב, אבל אני אסביר. אחד, להאשים במשתמע הם ובנה שנפצעו קשה, כי לא נשכבו ולא ציטו להוראות פיקוד העורף, כשאין הוראות פיקוד העורף בעיר אינונטט, כי אין ירי, אין הזקה בעיר אינונטט, כי זה כינון ישיר, והרדאר לא קולט אותו, אני חושב שזו חרפה, זה התחיל בזפרני, ולצערי נתת לו את הבמה. שתיים, הזכרתי מה שכולם יודעים, כי היינו כאן שנה בלי נתניהו, שנה שאני מאוד מתגעגע אליה, שאם זה היה הפוך, אתה היית צורח, עשית את זה על דברים הרבה 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 פחות חמורים, על איזה בדואי שירק לכיוון משוער של איזה יהודי, היינו עושים פה ארבעה אייטמים בתוכנית, ואתה פשוט נותן במה למי שמאשים את הקורבן, ואם זה היה הפוך...
מה זה מאשים את הקורבן? בן אדם לא נשמע להוראות פיקוד העורף, מה הקשר להאשים קורבן?
תגיד, לא שמעת
ש... איך הגעת להאשמת קורבן?
לא שמעת ש... תגיד, אינון, מה לא בסדר בך? לא שמעת...
האשמת קורבן.
לא שמעת שאין הזקה בירי נונטט? למה אתה לא אומר שהם לא נשמעו? למה אתה ממשיך לשפוך את הדם? למה? אבל לדעתי זה היה שם בתוך
התקפה עם פצמרים גם.
לדעתך, אז אולי תבדוק.
הייתה הזקה, אבל הוא איש, הוא מקריאת שמונה.
זו דעתך. אז עכשיו הגענו לאיש.
מה הקשר להשמת קורבן? השמת קורבן, מישהו האשים פה קורבן.
כן, אלי זפרני.
כשאתה אומר לאנשים להישמע להוראות פיקוד העורף, שמישהו לא נשמע להוראות פיקוד העורף, אתה מאשים את הקורבן? איזה שטויות, אלוקים.
אני שוב מאתגר אותך, כמו שאני אומר לך כל פעם דברים, ואתה אומר שלא. אלי זפרני, ואחריו גם אתה, האשמתם פה את הקורבן, עשיתם עוול, ובסך הכל מה שאני מנסה להסביר, מכיוון שהוא הקמב"ץ של משפחת נתניהו, הוא לא בא לדבר הזה בידיים נקיות מטאפורית, אלא כי אם בנט היה ראש ממשלה, גם הוא וגם אתה, הייתם מאשימים את בנט. זה הכי פשוט, מה לא מובן פה?
אתה יורד מהפסים.
נכון.
אתה יורד מהפסים.
אני יורד מהפסים, אבל שני חבלי ארץ במדינה שלי הפכו לשוממים, ויש לי 200,000 פליטים.
אוי אוי אוי.
ועכשיו בוא נשמע רגע.
אוי אוי אוי.
אני לא זוכר, שר, אמרת לי שזה מוכן? לא אמרת לי. אז בוא נשמע, אני מפתיע אותך עם הלפיד היומי.
בבקשה.
אם לא נלמד לחיות פה ביחד, נמות פה ביחד. יחד זה אומר שלכולנו יש את אותן חובות ואותן זכויות. אין שווים ושווים יותר. אם אנחנו בבוץ, כולנו באותו בוץ. הגוף היחיד שלא הפנים את זה הוא ממשלת ישראל. ראינו את זה כבר בתקציב, אבל אם יש הוכחה מוחצת לזה שהם לא למדו כלום, זה חוק ההשתמטות שהם פרסמו עכשיו. החוק הזה, שכולל גם את חוק שירות המילואים, אומר שהשירות הסדיר יוארך, מספר ימי המילואים יעלה, גיל הפרישה ממילואים יעלה, הנטל יגדל באופן דרמטי, אנשים עוזבים את חייהם, את העסקים שלהם מאחור, נשארת המשפחה עם החרדה המשתקת מדפיקה בדלת בשתיים בלילה. זה קשה, אבל אין ברירה, אנחנו צריכים הרבה יותר חיילים, הצבא קטן מדי לכל האתגרים שלו. אלא שהחוק הזה אומר עוד דבר, ולגביו יש ברירה. החרדים יקבלו פטור סופי מגיוס. ההשתמטות תהפוך לחוקית. כדי לוודא שהם לא יתגייסו, הממשלה מעלה את הקצבאות שלהם. מי שלא יבוא לבקו, יקבל יותר כסף. זה רגע האמת של החברה הישראלית. לחוק הזה חובה להתנגד בכל תוקף. לחוק הזה אנחנו נתנגד בכל כוחנו. כל מי שמאמין בעיקרון של צבא העם צריך להצטרף אלינו בהתנגדות נחרצת לחוק הזה.
פשוט, הכי פשוט בעצם.
כן, למה שמענו את כל ה... את הדבר הזה עכשיו?
אחרי ששמענו מאות דקות של לפיד יומי, אני חושב שעל הנאום של אתמול מגיע לו להישמע, כי כל מילה בסלע יצוקה, ובעודנו מדברים, יש נפילה בצפת, וזה כמובן באשמת בנט ולפיד.
תגיד, יאיר לפיד, עזוב את זה שהוא השתמט מהנונמם, יש איזה מישהו שהיה מפקד שלו בנונמם, שיצר איתי קשר, אולי נעלה אותו איזה יום, שהוא אומר שהוא השתמט מהנונמם, והלך להתקמבן לבמחנה. כן, עזוב שהוא השתמט ממשהו יותר קרבי, והלך להיות ג'ובניק לזה, ואף אחד לא יודע בדיוק מה הוא עשה בצבא, וכל מיני סיפורים, הייתי בלבנון, לא הייתי בלבנון, הנחתתי מסוקים עם רימוני אשן בהצלבה, שאין המצאה שלו אגב, אין דבר כזה, וכל מיני המצאות וכל מיני שטויות, ומישהו העיד לי שהוא בכלל ישן איתו סמים בלבנון, וכאילו כל מיני, עזוב את כל החרטה, את כל, באמת כאילו, בן אדם שאף אחד לא יודע באמת מה הוא עשה בצבא. הוא לא, אי אפשר לדעת, כן? ואחרי שהוא עיף את ההוא, את שהיה ראש השבק, על זה שהוא המציא סיפור על הצבא, הוא בעצמו המציא סיפור. אבל לא משנה, עזבו את כל זה. יאיר רדי, אתה משמיע לי עכשיו דקה אינסרט של, של יאיר לפיד על שוויון בנטל. של הרמבו הזה, כן? שהיה במחנה. עזוב את כל זה. הוא היה ראש ממשלה עכשיו שנה וחצי. למה הוא לא עשה את זה? מה הוא מבלבל את המוח?
מה לא עשה מה?
למה הוא לא עשה חוק שוויון בנטל?
אוקיי.
כאילו מה, אתה משמיע לי מישהו שלפני דקה היה פה ראש ממשלה שנה וחצי, הוא ובנט, בממשלה בלי החרדים, ויכלו לעשות את חוק... שנייה, אני מדבר.
אני צר לי, לא, אני פשוט...
לא, לא, לא.
אתה תבין מה אני אומר. אוקיי, בבקשה.
הוא היה עכשיו שנה וחצי ראש ממשלה, והוא עכשיו מבלבל את המוח על שוויון בנטל, למה לא עשית את זה? מה אתה רוצה מהחיים שלנו? מה אתה מבלבל את המוח כל היום? מה אתה מקשקש? היה לך הזדמנות, הייתה לך הזדמנות עכשיו לעשות את זה. כן, מה לא עשית? לא עשית, לא זה. אז מה עכשיו אתה באופוזיציה מקשקש כל היום? עשיתי ככה, עשיתי ככה, אצלו בסו לא עשיתם ככה, ולא זה, ושוויון, וזה. בואי, היית ג'ופניק, מה אתה מדבר? היית בבוץ, הוא מדבר על הבוץ, אנחנו בבוץ. היית בבוץ בחיים שלך? נכנסת לבוץ, אתה יודע מה זה בוץ? אתה יודע מה זה שיורד גשם? הדבר היחיד שאמרת שירד גשם, עשית זום, בגשם שוטף. זה מה שאמרת, אשכרה אמרת, בגשם שוטף עשיתי זום. זה מה שהוא אמר. הוא שלא היה בבוץ בחיים, לא היה על מדי בק, לא יודע מה זה, לא, כאילו אין לו מושג מה זה להיות בקרבי בכלל, היה כתב במחנה, מבלבל את... היה ראש ממשלה שנה וחצי, ואתה משמיע לי עכשיו אינסרט שלו במשך דקה וחצי, אני לא יודע כמה, שהוא מבלבל את המוח על השוויון בנטל. אתה יודע מה? במקרה אני הכנתי אינסרט של היור צעירי יש עתיד, קוראים לו תומר וינר, נדמה לי הוא יור צעירי יש עתיד אם אני לא טועה. כן, צער, הוא יור צעירי יש עתיד? משהו כזה. עכשיו, תקשיב מה הוא אלה ברשת. תקשיב מה הוא אלה, בבקשה.
המפלגה הכי ממורמרת כרגע בישראל היא מפלגת הלשעברים.
הוא על מדהים.
שתראו בעבר בכל מה שהם אמרו, והיום יושבים באולפן ומציירים תמונת הפסד. יש לנו רמטכ"ל לשעבר שאומר...
של המלחמה, את הניסחון לא תהיה בה, כי התמונה היא תמונת הפסד.
בחלק אמרו אל סנואר את זה.
ממשלת עזה היום, ראש ממשלת החמאס, זה יחיא סנואר, והוא דמות פרגמטית. ייתכן שנוכל לצעוד לכיוון שייתן יותר תקווה.
ויש לנו סגן רמטכ"ל שמצוטט בתקשורת הפלסטינית, עיתון של המדינה שאומר שאסור להיכנס לרפיח. אז יש לנו מסר אליכם. אנחנו מנצחים, אנחנו נמשיך לנצח, אנחנו כבר מזמן לא נותנים לכם להפריע לנו. ובמקום לשבת באולפנים, אולי כדאי שתעשו חשבון נפש.
תותח, תגיד את זה ליאור המפלגה שלך, שכל היום מחליש, שבזמן מלחמה רוצה בחירות. בזמן מלחמה הוא רוצה בחירות, לפלג את עם ישראל בזמן מלחמה, שלא נכנס לממשלת אחדות. אלה האנשים שמדברים על אחדות כל היום. איזה בדיחה, הכל הפוך פה. אתמול הוא מצייץ, יאיר לפיד. לא ייתכן שממשלת ישראל תגיע למסע ומתן במצרים על תקן של מאזינה בלבד, ותסרב להציג את נייר העמדה שגיבשו גורמי המקצוע מסיבות פוליטיות. בעיקר לא ייתכן שגורמים זרים יתאמצו יותר מאיתנו לשחרר את החטופים שלנו ממנהרות חמאס. הדבר היחיד שלא ייתכן, מר לפיד, זה שאתה היית פה ראש ממשלה. זה מה שלא ייתכן, גם כשזו הייתה ממשלת מעבר והיית שישה חודשים או ארבעה חודשים או כמה שזה לא היה. זה מה שלא ייתכן, המסע ומתן היחיד שאתה עשית עם לבנון, אתה נתת להם את כל השטח שם בשביל כלום, אפילו גז לא היה שם. כלום, נתת להם את השטח בים. כן, עשית אחרי ששלחו לנו כתבה, מתקפלת, עשית במכנסיים, נכנעת, נתת להם את כל הדרישות שלהם, 100% של הדרישות של לבנון. אז אל תלמד אחרים איך עושים מסע ומתן. ישראל לא הייתה צריכה לתת שום הצעה בפעם הרביעית או חודשיים לחמאס, או אותו חודש לחמאס. טוב מאוד שלא הגישו הצעה. שחמאס ירעד. מישהו מנהל פה את העסק ועושה מסע ומתן, לא כמוך ליצן. תודה, בוקר טוב.
טוב, קודם כל, אני רק רוצה, אם אתה יכול בכן ולא, לשאול אותך אם אתה תומך בחוק הזה, בחוק ההשתמטות.
זה צהל, זה צהל הביא את הדבר הזה.
ינון, זה לא, אפילו
זו הצעה של צהל.
אפילו באולפן של הפטריוטים זה לא יעזור.
זו הצעה של, אתה מדבר על ההצעה של צהל, על איזה מה אתה מדבר?
לא, אני מדבר על מה שהממשלה הולכת להעביר.
זה ההצעה של צהל.
לא, זה לא ההצעה של, לא. תפסיק כבר לשקר, תפסיק.
זו ההצעה של צהל.
הממשלה הולכת להעביר חוק שמנציח את הפטור של החרדים, זה לא הצעה של שום צהל. כשאתה מחבר את זה לדרישה, לעוד חוק שהולכים להעביר, להגדיל את הנטל עלינו, אתה מקבל ביחד את הקומפלקס. האם אתה תומך בקומפלקס הזה?
לא יודע.
לא יודע.
אם בג"ץ מחייב לי...
תקשיב, אתה שואל אותי כל דקה אם אני הייתי משחרר מחבלים, כאילו אני רלוונטי.
אם בג"ץ, אז למה אתה שואל אותי אם אני רלוונטי?
כי זה מעניין אותי.
אז אני אומר לך.
תגיד לי, אתה לא רוצה לענות.
אז אני עונה לך, אני עונה לך. אם בגץ מחייב את הממשלה עכשיו להכריע, אז אין ברירה. אם בגץ לא יתערב, איפשהו לא צריך להתערב.
אז עכשיו אני רוצה רק להגיד לך שכל השקרים שפיזרת עכשיו, ותכף נברק אותם אחד אחד, לא יעזרו. הציבור לא מטומטם. המילואימניקים שעכשיו מגדילים להם את גיל הפטור מ-40 ל-45 ולקצינים מ-45 ל-50, שמכפילים להם פי 4 את הימים בשנה, הסדירניקים שמעריכים אותם חזרה, הם לא מטומטמים, לא יעזור, כל השקרים שלך לא יעזרו. עכשיו לגבי השקרים שלך. אמרת 3 פעמים שהוא היה שנה וחצי ראש ממשלה, אבל הוא היה 4 חודשים וקצת.
לא, הוא היה ראש ממשלה חליפי
כל התקופה. ראש ממשלה חליפי, אין את הסמכויות של ראש ממשלה.
הוא היה ראש ממשלה, קראו לו ראש ממשלה חליפי,
כן, בלי סמכויות של ראש ממשלה. יפה, עכשיו, ואתה מפריע לי, אני ניסיתי לזרוק לך, להציל אותך מהשקר, להגיד לך, הוא לא היה ראש, שנה וחצי ראש ממשלה, לא נתת.
הנה, אני אומר לך.
עכשיו, אתה אומר לי עוד פעם את השקר, לא יעזור לך. עכשיו, הממשלה שלו, כשהוא היה ראש ממשלה, אפילו לא היה לרוב בכנסת. זו ממשלה שהודיעה מראש, שהיא לא תוכל לעשות דברים שהם לשנות סטטוס קוו בשום דבר. היא הודיעה את זה מראש, הייתה ממשלה.
היא הודיעה מראש.
כן, וכולנו ידענו את זה. מה שהיא עשתה היה מספיק טוב. למשל, סגרה את כל הגרעון, שיפרה את המצב הכלכלי ב-4,000%.
היא הודיעה מראש, אז בסדר.
אפרופו מה שקורה עכשיו. עכשיו, אתה מדבר על במחנה. אני רוצה להסביר לך משהו, אולי אתה לא יודע, וזה מוזר שאתה לא יודע. בשירות, בצהל, חלק קטן מאוד קרביים. ממש קטן, בסוף בצבא אני לא יכול להגיד כמה משרתים, וכמה מתוכם בסוף מגיעים לאש, וזה לא העניין. יש כאלה שעשו את זה, יש כאלה שלא עשו את זה. העניין זה לקחת 3 שנים מהחיים שלך, ולתת אותם למדינה. את זה אפילו לפיד עשה, אני אומר אפילו, כי כמו שאמרת, גיבור גדול הוא לא היה. את זה אפילו אני עשיתי, הייתי קצת יותר גיבור, ועדיין לא כזה גדול. את זה כולם עושים, חוץ מהחרדים. ואם כבר מדברים על במחנה, אז היה עוד ראש ממשלה עם במחנה, קראו לו אהוד אולמרט, הוא עשה ב3 שנים מה שנתניהו לא יעשה ב300.
ברור.
ועכשיו לגבי, לסיום, אתה מדבר על 4 חודשים של לפיד כראש ממשלה, למה הוא לא עשה את זה? בוא נדבר על 17 השנים שנתניהו ראש ממשלה, מ-96, מה הוא כן עשה? הוא אימץ את אוסלו, הוא החזיר את חברון, הוא מצא חבר בבית הלבן, הוא התחבק עם ערפאת, הוא הקפיא את ההתיישבות, הוא החזיר 13% בוואי פלנטיישן, הוא שחרר 1,027 רוצחים על חייל אחד, הוא התנהל והתרפס בפני ארדואן, הוא הקים את חמאס בעזה, שלח להם 30 מיליון שקל, התכתב וניהל רומן בהמשכים, אני נזכר, שאלת אותי אתמול איזה התכתבות, בוא אני אסביר לך איזה התכתבות, גש לארכיון של ידיעות אחרונות, יש שם רעיון ענק עם היועץ לביטחון לאומי של ביבי, לא שלי, מאיר בן שבת, איש שלכם, שמספר לאורך מאות מילים כמה זה היה רומנטי, כל המסע ומתן הזה בין סינואר לנתניהו, שהוא בכלל גם שחרר אותו מהכלא.
שאלתי אותך אם יש מכתב שהוא כתב לסינואר.
עכשיו אתם מנסים אפילו את השחרור של סינואר להדליק על אולמרט.
עכשיו אתה שולח אותי לארכיון.
כי מערכת הביטחון רצתה ולא רצתה, וכן רצתה.
טוב, אני אלך לארכיון.
וכשנוח לכם עם מערכת הביטחון, אז הם אמרו, אבל כשלא נוח לכם מערכת הביטחון, אתה עכשיו כבר אומר שהוא נתן להם אפילו אדמה, הוא נתן להם לחיזבאללה מי מלח.
טוב.
לשטח שלא חיזבאללה, לבנון קיבלו, אין שום ערך, אי אפשר לבנות שם יישובים.
כן, אבל תמורת כלום.
תמורת, כי נתן להם את כל הים.
לא, לא תמורת כלום. לא, תבקש שיחת רקע.
קיבלו 100% מהדרישות שלהם.
אתה ממשיך לשקר,
והשקרים
לא יובילו אותך לשום מקום.
קיבלו 100% מהדרישות שלהם.
שזה בסך הכל...
100%.
שזה אפס.
אבל כל מה שרצו.
שזה אפס כזה.
לא, זה שאת הגבול עבר...
רגע, ומה אתה אומר על זה שכל מערכת הביטחון, מהרמטכ"ל, דרך ראש המוסד, דרך ראש המל"ל, דרך ראש אמ"ן, דרך מי שאתה רוצה, אמרו תחתום על זה, כי זה
מסדיר.
למה כשאתה צריך לתרץ את עסקת שליט, אתה בא ואומר מערכת הביטחון המליצה,
וכשאתה צריך לתקוף את ה... גם בעסקת שליט אמרו, נכון?
אני אגיד לך למה, כי כזה אתה, כי כשבגץ פוסק לטובתך, אתה בעדו, כשהיועץ המשפטי סוגר את הצוללות, אתה בעדו, כי אתה מנהיג של קאט, אתה שטוף שנאה, אתה מלא ערס, ואתה מפזר את זה לכל עבר כמו ממטרה.
אוקיי, עכשיו אני רק
שאלות
רוצה
בבקשה.
לסיום,
בבלי.
לעדכן שלפי ועדת המדרוג, לפי ועדת המדרוג, כן, לא מומו פילבר, לא עד המדינה, לא סקרים, לפי ועדת המדרוג, בחודש דצמבר בפריים טיים, כן, ערוץ בירושלים, בקרב הצופים בירושלים, צופי הטלוויזיה, הערוץ הנצפה ביותר היה ערוץ 14, עבר את כל הערוצים, כולל ערוץ 12. ואני צייצתי את זה, וסודרי, שתמיד מגיב לי, הסמנכ"ל תוכן, או איך שקוראים לזה שם, בתבלה 12, לא הגיב לי, זה לא יפה, זה לא ערכי, זה לא מוסרי, שהוא לא מגיב לי על זה, שבירושלים, הערוץ הנצפה ביותר בפריים טיים, הוא ערוץ 14 שעוקף את ערוץ 12, ואת התעלית המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק.
למה אתה לא מודד את זה גם בבני ברק?
אי אפשר.
שם הרי לא רואים טלוויזיה בכלל.
אי אפשר להפסיק.
ירושלים זה העיר הימנית ביותר בישראל.
בן, אי אפשר להפסיק את זה.
טוב שאתה לא מודד את זה אצלך בבית.
אי אפשר להפסיק את המנגינה הזאת.
תשמע, כשאתה נתקל במקבץ של השקרים שלך ושל המגוחכות שלך, אתה רץ לרייטינג. אני, צר לי להחזב אותך, אני פחות מתעניין בזה, בטח כשאתה מביא נתונים של ירושלים.
טוב.
עכשיו תתעניין יותר בחידלון
בצפת,
של ממשלת ישראל,
כן.
כי הייתה נפילה בצפת, תגיד שלום זקי אלר.
תפסיק להוציא את דיבת ישראל רע. שלום זקי אלר.
אנחנו מוציאים את מדינת ישראל רע, כן.
שלום זקי אלר.
זה שאחראי על הדבר הזה, אותו אתה מוציא כאלה.
תפסיק להוציא
מהאירוע,
את
נכון?
דיבת
תשמע,
ישראל
אתה,
רע.
זה, אתה פשוט לא יאמן.
תפסיק.
אתה קריקטורה של דודו טופז.
תפסיק להוציא את דיבת ישראל רע. שלום זקי אלר.
דיבת ישראל רע. אני הריתי על זה.
מנכ"ל מד"א, מה שלומך? דובר מדע, סליחה.
דובר מדע.
מה שלומך?
אפילו בזה אתה לא מסוגל לדייק.
בסדר, אפשר, יכול להיות יותר טוב.
מה קורה? מה קרה בצפת?
אנחנו מדברים על, אחרי הדקות שנשמעו בחצי שעה האחרונה, הצוותים שלנו יצאו לפרוק בגזרות שם, ואחד הגזרות הותרו שישה פצועים, שלושה מהם מצבם מוגדר בינוני, שלושה מצבם קל. הם כולם מטופלים כרגע על ידי החופשים והפרמדיקים שלנו של מגן דוד אדום, ונמצאים כבר בדרכם לבית החולים.
אתה יודע אם הייתה אזעקה? אתה יודע אם הייתה אזעקה?
היו אזעקות שנשמעו.
רגע, מה נפל בעצם? זה רקטה או... לא, בעצם לצפת לא מגיע שום תינותק.
אי אפשר רקטה שם ב...
אז ברור שאזעקה.
לא, אי אפשר רקטה, אי אפשר טיל. כלומר, זה ברור שזה דורש אזעקות הדבר הזה. אתה אומר שהיו אזעקות.
היו אזעקות, אנחנו לא יכולים להיכנס לפרטים מעבר לכך, אבל כל הפצועים הם בהכרה מלאה, חשוב לציין, הם סובלים מחבלות בגפיים, שלושה במצבה מוגדר בינוני, ושלושה במצב קל, הם כבר כולם נמצאים בדרכם לבית החולים זיו בצפת.
אוקיי, טוב, זקי אלר דובר מדע, תודה שדיברת איתנו.
תודה.
דיווחי תנועה. שלום אביחי שטרן.
בוקר טוב לינון, לבן, למאזינים.
ראש עיריית קריית שמונה, מה שלומך?
ברוך השם, כמה שאפשר להגיד בימים האלה בסדר, וכמו כל עם ישראל, אני חושב.
אני בדיוק מקבל פה איזה עדכון מבית החולים רמב״ם על מצב הפצועים אתמול בקריית שמונה, שניים עדיין מורדמים, מונשמים במחלקה לטיפול נמרץ, מצבם מוסיף להיות קשה, אבל יציב. לקראת סוף היום ינסו לגמול מהנשמה. תשמע, חטפו חזק, זה אמא ובן.
אכן כך, אמא ובן במתח במרכז העיר, שתי טילים שנחתו ללא התראה הופעלה רק לאחר מכן.
לא הייתה אזעקה?
ממש שניות לאחר הנפילה, אבל קודם כל הייתה הנפילה ואז רק התחילה.
זה הזמן למחוק את הציוץ.
תשמעו, בסוף אנחנו נמצאים פחות משני קילומטר אווירית מקו הגבול, ולא תמיד התראה מגיעה, יש לנו פחות מ-10 שניות התראה, וזה במקרה טוב. הנה, במקרה הזה למשל התראה הגיעה לאחר מכן.
תגיד,
זה רק באמת רגע הזדמנות, אבל להזכיר
שנייה
שמי שלא, אז זה מה שאני בא להגיד עכשיו, זה בדיוק ההזדמנות להזכיר לתושבים, שגם אם נראה שיש שקט או לא הכל מדווח, השקט הזה הוא מטעה, אנחנו באופן יומיומי לצערי חוטפים טילים כאלה וארבעה, חמישה בתים, בין אם זה בקירת שמונה, במטולה, במנרה, במרגליות, שום אזור לא מפספסים. ומי שלא צריך להיות בקירת שמונה או באזורים האלה, שלא יהיה שם, שינצל את הפינוי. ועוד עכשיו, אני קורא לכל מי שבעיר ולא צריך להיות שם, שיבקש פינוי ויעזוב את העיר.
כמה תושבים יש, כמה אזרחים יש שם בקירת שמונה לדעתך?
זה משתנה, זה כ-3,000 תושבים, זה נע בין 2,500 ל-3,000, מתוך 24,000 שיש לנו בשגרה.
אז מי בעצם, אתה יכול לאפיין לנו את הנשארים? זה יכול להיות שזו אוכלוסייה חלשה?
לא, רוב התושבים שנשארו בעיר הם עובדים חיוניים שצריכים להישאר בשל מקום עבודתם, אבל יש גם אוכלוסייה כזו שמתעקשת להתפנות מכמה סיבות, ויש גם אנשים שלא מוכנים לעזוב את ביתם בשום מחיר, גם את זה אנחנו רואים, וגם כאלה שנשארים, אני קורא לזה ישראלי היפה, אבל במקרה הזה מסכנים את חייהם שלא לצורך ונשארים כדי לדאוג לחיילים. יש לנו כזו כובסת ותופרת, ואנשים שנשארים כדי לבשל. באמת אני חושב שזה מסכנים את חייהם, יש צבא, דואגים להכל, אין צורך. זה באמת מחמם את הלב, אבל אין צורך לסכן את החיים ולקחת סיכונים מיותרים.
מה אתה יכול לספר לנו עליהם ובנה?
הם מאליפלת עד כמה שהבנו.
נכון, הם לא תושבי קריית שמונה, הם הגיעו לעיר ככל נראה לקבל שירותים, בסוף אותם עסקים חיוניים פועלים רק בעיר והם עדיין משרתים את המרחב, יש גם יישובים שלא פונו במרחב ומגיעים לרכוש שירותים, ולצערי ככה באמצע היום ללא התראה, כמו שאמרתי, הם מצאו את עצמם בנסיעה ברכב, פרקו מהרכב ואז הגיע הטיל השני שממנו הם נפגעו.
יאללה.
טוב, מה אתה אומר לממשלה? מה כראש עיריית קריית שמונה? מה אתה רוצה? מה אתה מצפה? מה אתה דורש?
אני שומע המון דיבורים על הסכמים כאלה ואחרים. אני חושב ששום הסכם לא עבד מעולם. אי אפשר לעשות הסכמים עם הצד השני. אני לא חושב שאפשר לעשות איזשהו הסכמה עם ארגוני טרור, עם ארגונים לא לגיטימיים, שכל יהודם זה להשמיד אותנו ולחסל אותנו, והם מוכנים למות בשביל זה, והם קוראים לעצמם שהידים אפילו שהם מתים בשביל זה. אז עם מי בדיוק אנחנו עושים הסכמים? ועל איזה הסכמים אנחנו נשענים? אנחנו לא ניתן את ביטחוננו בידי צבא לבנון, אגב שברובו שי, ובטח שלא ניתן את מבטחנו באום שלא הוכיח את עצמו, ואני אומר את זה בצער, אנחנו רואים את האום נוטש את העמדות, אנחנו מבינים שאנחנו עומדים לחטוף. אז אנחנו לא יכולים לשים בהם את מבטחנו, ושום הסכם כזה לא יבטיח לנו את הביטחון. אני מצפה שיפעלו ביד קשה, בכוח צבאי, להסיר את האיום הזה מהגדר, ורק אז אנחנו באמת נוכל לשוב לבתינו. אם מישהו חושב שהוא יישב ויחתום על איזשהו נייר, הסכמים כלשהם שלא שווים את הנייר שהם כתובים אליהם, ויקרא לנו לחזור,
כן?
ואנחנו נחזור,
כן?
אז
כן?
אני מודיע, זה לא יקרה.
מה כן?
אני אומר, צריך בכוח צבאי להסיר את האיום, להרחיק אותם מהגדר.
כלומר, אתה מצפה מה שעשו,
אותו כינון ישיר, לא יכול להתרחש, בטח לא איום השביעי לאוקטובר שמרחף מעל ראשיהם של עשרות אלפי תושבי קו העימות.
כלומר, מה שעשו בעזה?
ולפרז את השטח.
מה שעשו בעזה?
כן. בסוף תראה, הלחימה היא לא שונה. כל בית כזה שנבנה היום לאורך הגדר, בכפר קילה, באדייסה, בחממיס, כל הבתים האלה, הווילות האלה שנבנו בתקופת המצוקה של לבנון, מי בנה אותם? כל וילה כזו באה עם מינור ועם תשתית טרור, וכנראה שאותם אזרחים שגרים בכפרים האלה, אזרחים במרכאות, הם ביום הפקודה הופכים להיות אותם חיילי רדואן ואותם כוח שצריך בסוף לשלוט על התושבים. וכדי להבטיח את הביטחון הזה, אסור לאפשר להם את ההתיישבות הזו.
תן לנו להשחיל שאלונת. שמעת אתמול תנון נסראללה?
תראה, אני חושב שלא צריך לתת לו יותר מדי קרדיט. הוא נוהם תוך הבונקר שלו כבר עשרות שנים.
לא, אבל הוא מצפצף עלינו, ואני רוצה להקשות עליך.
נכון, אבל בסוף הוא בא איראנית, אתה יודע, גם הוא לא באמת מחליט בעצמו, וזה בדיוק העניין, שבסוף אנחנו נלחמים בצרובים וביתושים, זה לא עזה ולא החוטים ולא חיזבאללה, בסוף
זה איראן, זה ברור.
נכון.
אבל אני רוצה להקשות עליך בהקשר של ההסכם, כי מה שאני שומע מהמערכת גם הביטחונית וגם המדינית, זה שאם הפעם יחתם הסכם והם יזוזו את ה-10 קילומטר האלה, הצבא יקבל פקודה לאכוף את זה. זאת אומרת, הראשון, החיזבלונר הראשון שיצוץ באזור הסור, יורד. תשמע, אתה צודק בכל מה שאמרת, אבל אולי צריך לתת לזה צ'אנס. לא שיש כזה הסכם, כן?
אז אני מקשה עליך שוב, אני אומר עוד פעם, מי זה אותו חיזבלון? זה תושב כפר הדסה, ותושב כפר קהילה, הוא חי שם, הוא עושה הבית שלו.
אז מה, אתה אומר לנקות את כל האזורים האלה ולגרש את כל מי שגר שם מזה, זה דבר מאוד בעייתי.
זה בדיוק מה שראינו בעזה. הנה, עובדתית, כל חייל בכל בית שנכנסו שם, מצאו אמל"ח, מצאו תשתית טרור, מצאו אמצעי לחימה. זה לא שונה בכפרים שנבנו עכשיו לאורך הגדר, בצורה שיטתית, אסטרטגית, עם מוכנות ליום הזה בדיוק. ואם אנחנו רוצים להבטיח ביטחון, אז אנחנו צריכים לפרז את השטח הזה. אגב, אתה מדבר איתי על הסכם של 10 קילומטר, זה פחות מ-1701. זאת אומרת, ההסכם הקודם לא כיבדו אותו, אז ניתן להם פרס ונעשה הסכם יותר מכן?
לא, אמרתי סתם 10 קילומטר,
רק נפס על זה. אז עזוב, ומי אנחנו בונים? עדיין על צבא לבנון ו...
לא, לא, על עצמנו, רק על עצמנו.
אנחנו נשב באותם 10 קילומטרים לצורך העניין.
תראה, אם נחנך את עצמנו, לא, לא, לא.
אבל היום אנחנו מבטרים את עצמנו בתוך היישובים.
ואני לא מתווכח איתך, אני פשוט מציג את מה שאני שומע. אם אנחנו נודיע, וגם נקיים את זה, שכל כלי נשק, רקטה, לוחם חיזבאללה, שמופיע בשטח המזורז, אנחנו תוקפים אותו, ולא מתחילים הצימרים לאים, וזה בדיוק, שנייה, בדיוק פסח, בדיוק צימרים. הדבר הזה, גיורא ענבר דיבר איתי על זה לפני שבוע, שהתמכרנו אליו לאורך 15-20 שנה, פשוט לבטל אותו.
אז אני שואל אותך, מה קורה עכשיו? מי שנמצא שם עם נשק לא מחוסל? הרי לכאורה זה מה שקורה עכשיו.
עכשיו כן.
אבל הנה הם יורים. אבל הנה הם יורים יום-יום. אז מה, אז הם לא מסתובבים עם הנשק.
והוא קבר כבר 250 איש. הוא קבר 255, זה לא...
אני לא מצטער על אף אחד שהוא קבר. ברור שלא. בסוף הוא צריך להיות עסוק בדיוק בזה, ובלגן על החיים שלו, במקום להיות עסוק בלראות עלינו. אבל תשים לב, המשוואה שלנו היא מידה כנגד מידה. אנחנו צריכים לייצר הרתעה באמצעות תג מחיר, ברור. הוא צריך לדעת מה המחיר של כל פגיעה כזו. הוא צריך לדעת שכל נפגע אצלנו יש 50 נפגעים אצלו, וכל בית אצלנו יש 50 בתים אצלו.
כן, רק שהוא דיבר, אני חושב שמה שהוא אמר זה שאם תהיה מלחמה, אז לא יהיו, כמה מפונים מהצפון? 80 אלף? אז לא יהיו 80 אלף, יהיו 2 מיליון, זה מה שהוא אמר.
הוא אומר הרבה הרבה דברים, ואתה יודע מה, זה שהוא בכלל עוד מצליח להגיד מהבונקר שלו שמה, וזה מפתיע. בוא, גם הוא צריך להבין שהוא על זמן שאול, שדמו בראשו, ושבהזדמנות הראשונה גם הוא יחוסל כמו רבים אחרים, ומדינת ישראל צריכה לחסל כל אויב שלה, בכל מקום שהוא נמצא, צריך לדעת שאנחנו נגיע אליו. ואין שום דרך אחרת לייצר הרתעה ולהבטיח ביטחון ולא תחושת ביטחון, זה הדרך היחידה. אי אפשר להרתיע שהידים, אתה לא מאיים עליהם בזה שתחסל אותם תמות קדושים שלהם, וכדי לעשות את ההרתעה הזו צריך פשוט לחסל אותם. לא מסור מתן ולא הסכם ולא לתת להם להתחמש, ובטח לא למשכן את העתיד שלנו ושל הילדים שלנו, כי זה מה שאנחנו עושים כרגע. ככל שהזמן עובר, גם הצד השני מתחזק ומתחמש ומתכונן ליום הזה בדיוק.
ייצרנו איתך ויכוח מלאכותי, כי אתה צודק 100%. אבל תדע לך רק שיש הבדל גדול בין השיעים של חיזבאללה לסלפים והסונים של חמאס. בחיזבאללה פחות אוהבים למות, אמיתי. הוא מפרסם
בינתיים יש להם כבר 200 הרוגים,
250, וכן ירבו.
לא, רשמי 200.
אז
הם הודיעו על
200. אני לא חושב שבאמת אכפת להם מהעם
שלהם ומהתושבים שלהם. לא העם, החיילים.
מדינת ישראל
לא הייתה במצוקה הזו, ולא הייתה בלי דלק ובלי חשמל, והכוחות, והאנשים הטובים באמת והחזקים באמת עזבו מזמן את מדינת לבנון, ואם אכפת להם התושבים שלהם, הם לא היו מתנהגים ככה.
לא, ברור שלא אכפת להם.
זה שאנחנו חושבים שאכפת להם, הוא מזיז להם הנזק, ואנחנו כל הזמן אומרים, תראו, זה נזק,
יש לא פשוט, לא, אגב גם באיראן, כשאיראן התחילה לדמם משמרות מהפכה בסוריה, החזירה את כולם הביתה.
קיצור, אבל מה שאתה אומר, אם אנחנו נסכם את השיחה, זאת אומרת שיש אופציה בין הסדר מדיני, נגיד אפילו להעביר אותם את קו הליטני, למרות שנסראללה אמר שהוא לא יעשה את זה, אבל נגיד שהיה כזה דבר, לבין להקות בהם מכה ולשבור להם את היכולות, סטייל מה שאנחנו עושים ועשינו לחמאס, אתה מעדיף את האופציה השנייה.
חד משמעי, אנחנו צריכים להיכנס ולנקות לפחות את אותו שטח. הייתי רוצה להגיד לך דין חיזבאללה כדין חמאס, אבל אני מבין שלא יחסלו מחר את כל ארגון חיזבאללה, אבל כדי להבטיח את הביטחון ולא תחושת הביטחון, צריכים לכל הפחות לדחוק אותו ולהרוס את כל התשתית שהוא יצר. מ-2006 אנחנו לא שם, ועד היום אפשר רק לדמיין מה הוא יצר. אנחנו זוכרים הרי מה קרה משנת 2000, שיצאנו מלבנון ושחזרנו ב-2006, איך הופתענו מכמות האמל"ח והתשתיות שנבנו שם ושמורות הטבע, וכולנו מכירים את מה שנעשה שם. אז תחשוב מה נעשה מ-2006 עד 24. היה לו מספיק זמן כדי לייצר תשתית הרבה יותר גדולה, ואסור לנו להסכים עם תשתית כזו לאורך הגבול שלנו.
טוב. אביחי שטרן, ראש עיריית קריית שמונה, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה.
תודה לכם, שלום ושקט.
פרסומות. תגיד, איך אין בתקשורת שלכם פרשת גלעד קריב על הדלפת מסמכים שלו לפי התחקיר והחקירה בכנסת שנעשתה, שהוא הדליף חומר סודי מדיוני ועדת חוץ וביטחון? איך זה לא דרמטי? איך זה לא כותרות? אני מנסה לחשוב מה היה קורה אם נגיד טלי גוטליב הייתה מדליפה מדיוני ועדת חוץ וביטחון, מה הייתם עושים לה? אבל כשזה גלעד קריב, דממה, שקט, שקט.
היכולת שלך, אתה מכיר את הבדיחה הזאת, אני מתחיל לרוץ הכי מהר שאני יכול ומגביר?
כן, ממפלס סבתא.
להגדיל את מפלס, בדיוק, להגדיל את מפלס הגיחוך, מתחילת השעה, עכשיו לקראת סופה אתה בשיא, כי הסיפור הזה פורסם בערוץ 12.
כן, ראיתי איפה הוא היה בליינאפ.
איך אין ביכולת.
וראיתי שאין שום פולו.
איפה הוא היה בליינאפ. כן, כי כשאתה מפרסם סיפור בערוץ 12, בשעה קרוב לתשע בערב, הליינאפים של העיתונים כבר די סגורים, ואף אחד לא יודע, עכשיו אני אגיד לך את
ה... זה היה טוב, הליינאפים של העיתונים סגורים בתשע בערב.
תקשיבו, אם לא הבנתם את הקטע, יש וקונן, איך אין בתקשורת שלכם סיפור שפורסם בתקשורת שלנו?
איפה הפולואים? איפה פרשת גלעד קריב?
אז בוא, אני רוצה לגלות אותך. אני רוצה לגלות אותך משהו.
נו?
אולי זה, לא יודע, אולי זה יפתיע אותך.
כן.
ההדלפה הזו הייתה אליי.
אוקיי, מה זה אליך?
זה פרסום שלי.
אוקיי.
כל החומר שמדובר עליו.
נו.
כמובן שאני לא אומר שזה גלעד
שליט. ברור.
שזה גלעד קריב.
ולא גלעד שליט גם.
ולא גלעד שליט, ולא גלעד, איזה עוד גלעד?
ארדן.
גלעד ששרון.
ארדן.
שרון או ארדן. ולא נכנס לנושא מקורות, אבל אני עברתי אתמול על כל הפרסום, וזה היה חתיכת פרוטוקול מוועדת חוץ ביטחון. אין בו מילה אחת שהיא סודית, מילה אחת שהיא פגיעה בביטחון המדינה.
אבל הדלפה מוועדת חוץ וביטחון.
ועדת חוץ וביטחון זה כמו סוכנות טיפים.
אתה עכשיו הצנזור. אתה החלטת שזה לא סודי.
קודם כל, לא אני. הצנזור החליט, זה עבר צנזורה.
טוב.
עכשיו, מה הקטע? יושב ראש הכנסת, אמיר אוחנה, הוא שוליית השוליות של נתניהו. ההדלפה הזאת, הדבר היחיד שהיא עשתה,
הגענו לביבי.
זה הראתה כמה ביבי הוא דחלי.
כל העדכונים בכל שעה בדיגיטל של 103 FM. 103 FM. ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
כן, בוקר טוב.
אני שומע ששם הפגיעה לא פשוטה.
כן, כן. אירוע חמור.
אפילו מאוד.
בסדר, זה לא, כבר ידענו אירועים חמורים בצפון, זה כן, לא ש... שפה מדובר במשהו שלא קרה עדיין בצפון.
הם כבר מתחיל לטפטף, חלק מהשיגורים כוונו לפיקוד צפון. אני קורא את זה מהפושים, לא על דעת עצמי. כן, מעניין לאן זה הולך. אם לעוד מלחמה,
אם אתה צריך להמר, מה אתה מהמר? מה התאריך היום?
זו שאלה
קשה. תאמר, היום ה-14 בפברואר.
אין לי בעיה להמר, אני אוהב רוח ספורט של הימורים, אבל אני פשוט נאלץ להגיד את האמת, שזו שאלה קשה מאוד.
אני מהמר.
יפה, על מה?
תהיה מלחמה עם חיזבאללה. אמרתי.
עד הסוף כאילו? במלוא, עם ביירות ותל אביב, זאת השאלה.
אם אני צריך להמר, אז כן.
יפה, אימור יפה, שיכול לגרום פה להרבה מאוד נזק, אבל זה לא אומר שלא צריך לעשות את זה.
לא אמרתי צריך, לא אמרתי מה יכול לקרות.
אני בלבנון השנייה.
מה הרציונל שלי אומר, מה הרציונל שלי אומר, או מה ההיגיון שלי אומר שעומד לקרות, להערכתי, מתוך הנסיבות שאני רואה את ההידרדרות של האירועים פה. ככה נראה לי, לא יודע.
אני לא הייתי מאמר על זה, לא הייתי מאמר, תראה, קודם כל שלוש אפשרויות. יש אפשרות למלחמת הכל בכל עם חיזבאללה, כולל בירות ותל אביב, שעלולה, לא עלולה, היא תסחוף פנימה גם את כל הפרוקסיז האחרים, ואולי כולל איראן. אני לא אומר את זה כי אני מפחד מזה. האפשרות השנייה זה הסכם, שאם הציבור רוצה אפשר לפרט מה הבעיות, ואיפה ישראל תצטרך להתפשר וכו'. והאפשרות השלישית זה אימות פחות, כאילו מוגבל, פחות ממלחמה כוללת, שיכלול אולי אפילו כניסה קרקעית, אבל התמקד בדרום לבנון וצפון ישראל. בהחלטה לא כתובה של שני המנהיגים, לא לשבור את הכלים. הבעיה עם עימות כזה זה שאתה יכול, משהו מתפלק לך, אז השני מגיב, ותוך שנייה אתה נמצא בזה. אתה נמצא באיפה שלא רצית להיות, ואני לא יודע מה יהיה מזה, באמת שלא, ממש לא. אם אתה לוקח, טוב, בעצם אתה לא לוקח שום צ'אנס, האימור לא יצליח, לא קרה כלום.
כן, סתם נראה לי תחושה של לאן דברים הולכים. אם משהו רע יכול לקרות, סביר שהוא יקרה. אבל אגב, זה לא בטוח שזה רע. יכול להיות שזה הדבר הנכון שצריך לקרות. כמו שאמר לפני רגע ראש עיריית קריית שמונה, שהוא חושב שזה מה שצריך לקרות, צריך להקות פעם חזק. היה מעניין, היה, הבנתי, ספייס בטוויטר של אהוד ברק, שדיבר עם נאוה רוזוליו החשובה, וחיים לוינסון החשוב. כן, זה מה שהוא עושה בספייס בטוויטר אהוד ברק, והוא אמר שם שמה שמפורסם שעד יוני, עד יוני צריך ללכת לבחירות, ושהמטרה היא אחת, להפיל את ממשלת נתניהו סמוטריץ' בן גביר, דבר שיאפשר לביידן לממש את תוכניתו להקים מדינה פלסטינית. לא יאמן.
אתה בעצמך אמרת שנאוה רוזוליו חשובה, אז עכשיו אני מבין למה אתה מספר את זה.
לא, אני מצטט את ברק, לא את נאוה רוזוליו.
אני רוצה להרגיע את כולם. ביידן לא יקים מדינה פלסטינית. החבילה שהוא מציע לנתניהו, ואני במקום נתניהו הייתי לוקח אותה, זה חבילה גדולה של הסדרה בעזה, זאת אומרת, ופירוק שלטון חמאס, צריך להגיד. זאת אומרת, חמאס לא ישלוט בעזה, עסקת חטופים גדולה, נורמליזציה עם סעודיה, וחידוש המחויבות וההכרה הישראלית בפתרון שתי המדינות. מכאן ועד מדינה פלסטינית יש בין 7 שנים ל-700 שנה. השבע שנים זה האופטימי, אבל ואני הייתי לוקח את זה אם הייתי נתניהו, הייתי משנה את המורשת שלי על הבאזר, מוסיף לטבח הנוראי של השבעה באוקטובר, גם השלמת מעגל השלום עם הסוניות המתונות, ו...
תראה איך אתה לא מבין כלום.
שום דבר לא מבין.
אתה במקום נתניהו היית לוקח את זה ומשנה את המורשת שלי. אתה כאילו לוקח, אני לא יודע מאיפה אתה מביא את זה, שהוא רוצה לשנות את המורשת שלו, שבסוף יהיה חתום עליו. הרי מה אתה עושה? לפני רגע אמרת איך הוא חיבק את ערפאת, החזיר את חברון, עשה את הסכם וואי, עשה את ההתנסקות, עשה את גילה, כל היום אתה תוקף אותו על כל הדבר הזה, ועכשיו אתה אומר, כן, הוא צריך להוביל למצב של הכרה במדינה פלסטינית, כן, תמורת איזה שלום, איזה נורמליזציה עם ערב הסעודית, ושזה יהיה, זאת תהיה המורשת. מי רוצה את המורשת הזאת בכלל? את האסון הזה. מי רוצה את האסון הזה שאתם רוצים להביא עלינו? מי רוצה את האסון הזה? מה אתם עושים? איזה מורשת? מה מורשת? אתם מטורפים. אתם עוד חיים באושן הרבה. אתם חיים. בשישה באוקטובר, מדינה פלסטינית, השתגעתם? תסתכלו בסקרים, 3% מהציבור פחות או יותר איתכם בכל הדבר הזה. 3% חושבים כמוכם. אתם ממלאים את כל האולפנים. 3% מהציבור חושבים כמוכם. מדלן אולברייט, מזכירת המדינה האמריקנית, כתבה באוטוביוגרפיה שלה, ככה, הראל עשה על זה קטע נפלא, אני מציע לחפש אותו ברשתות, מהתוכנית שלו בערוץ 14. אחרי רצח רבין, היא כותבת, שמעון פרס הפסיד ונתניהו הגיע לשלטון. עכשיו, במקום שיהיה לנו שמן סיכה כמו רבין, זה היה במילים שלה, קיבלנו נייר זכוכית בדמות נתניהו. הוא באמת היה קשה מאוד. השקענו בו כמות אדירה של זמן. אף על פי שנתניהו נשמע כמו פוליטיקאי אמריקאי ואין לו מבטא זר, הוא לא אמריקאי. נתניהו שיגע אותנו. קשה להאמין כמה הוא היה קשה. למזלנו נתניהו הפסיד וברק עלה לשלטון, זה אותו ברק מהספייסי הלילה עם נאוה רוזוליו, כן, שעכשיו הוא הגיע למצב שהוא עושה ספייסים עם נאוה רוזוליו וחיים לוינסון בטוויטר, כן, אותו ברק שהחליף בזמנו את נתניהו ואף אחרי שנה וחצי. זה המורשת של ברק, את זה שמדלן אולברייט אומרת שאלה היו כמו שמן סיכה, רבין ופרס וברק. לעומת זאת המורשת של נתניהו. זאת המורשת של נתניהו. זה מה שאנחנו מצפים מראש ממשלה שלנו. שיעמוד על האינטרסים של מדינת ישראל. שיעמוד על האינטרסים של המחנה הלאומי. שלנו, של העם היושב בציון. לא שישרת את האמריקאים כמו כל הלשעברים האלה שעובדים בכל המכונים האלה הממומנים על ידי האמריקאים ומדבררים את התוכניות האמריקאיות כמו רוב התקשורת הישראלית והאלופים הדגנרלים בדימוס וכל הדבר הזה. זה נתניהו, זו הגדולה שלו. זו הגדולה שלו. זה התפקיד שלו, זה התפקיד ההיסטורי שלו. אתה אומר לשנות מורשת? איפה אתה חי? באמת איפה אתה חי?
יש הרוגה, אפרופו מורשת, כן, יש הרוגה בצפת, עכשיו אפשר כבר להגיד, ושבעה פצועים, לא קל. והתשובה שלי לבליל דבריך, הציוץ שאלה עכשיו ליברמן, זה שורה אחת, הקו האדום הפך לדגל לבן, קבינט המלחמה נכנע לחיזבאללה ואיבד את הצפון. מה לעשות? אבל הציוץ הזה נכון. עכשיו שהוא סיפר לכם על המורשת, אז אני רוצה רק להדכן. כשידום כל השופרות וצווחת הילדות והאולפן בערוץ 14 כבר יהיה משהו ארכיאולוגי שחוקרים ינסו לברר מה קרה שם ואיך יכול להיות שזה היה אפילו יותר מצחיק מכת המחפשים בארצות הברית במאה הקודמת. פעם סיפרתי לכם על הקת הזו, כשהחזרים לא הגיעו במועד הנכון הם אמרו אוקיי זה בזכותנו. אז המורשת של בנימין נתניהו, למרות מה ששוטפים לכם את המוח, ולמרות עינון מגל, ולמרות רל סגל אפילו, ואפילו ריקלין, המורשת של נתניהו תהיה קודם כל, השורה הראשונה, הפסקה הראשונה, הפרק הראשון, האסון שהוא המיט עלינו בשבעה באוקטובר. ואחר כך, כשנזכור את ה-17 שנה של כהונתו, יכול להיות שזה יהיה אפילו יותר עד שנגיע לזה, נמצא את כל שאר הדברים, שזה בעיקר אסונות. אסונות, מכות, תבוסות, השפלות, בכל התחומים, קריאה ופרימה מטורפת של המרקם החברתי המרהיב שנבנה כאן. פשוט פגע רע, זו המורשת. עכשיו, מה שאני אמרתי, שהוא שוב לא הבין, זה שאף אחד לא יקים פה מדינה פלסטינית. מה שהוא נדרש לעשות, הוא עשה 60 פעם. הוא עשה את זה פעם אחרונה ב-2019. הוא הכיר בתוכנית השלום של טראמפ, שכוללת מדינה פלסטינית. וכוללת עוד 1,001 דברים בעייתיים שאף פעם לא יקרו. ואני חושב שגם מדינה פלסטינית בימינו לא תקרה. אבל בדרך הזו הוא יצליח להשלים את מעגל השלום. ולהכניס את הסעודים, שזו המדינה הערבית אולי הכי חשובה. ואגב, הוא רוצה את זה. עינון מגל כנראה לא כל כך רוצה את זה. הוא רוצה את זה, ולכן אמרתי שאם אני הייתי נתניהו, זה מה שהייתי עושה. זה לא היה מקלקל כלום, כי הוא את חברון כבר החזיר, ובמדינה פלסטינית כבר הכיר, ואת נאום בר אילן הוא נסע, ואת ההתנחלויות הוא הקפיא, ואת הרוצחים הוא שחרר, ואת החמאס הוא ממן, הכל הוא כבר עשה. זה לא שהבן אדם עמד כצוק איתן, יצחק שמיר. לא, זה מדובר בתבוסתן השמאלן הכי גדול שהיה פה.
איפה המדינה הפלסטינית שהוא הקים?
איפה היא? אנחנו לא מדברים על הקמת מדינה פלסטינית ואתה מפריע לי.
איפה המדינה הפלסטינית שהתבוסתן הקים?
אבל אמרתי שלא מקימים, גם אני לא מקים ולא תקום. למה אתה לא מקשיב לאף מילה זולתך?
הרי הוא תבוסתן, איפה המדינה?
עכשיו אני רוצה לחזור ברשותכם לסוף השעה הקודמת. ואני מודה לך שהזכרת לי את זה. אנחנו שמענו פה סטנדאפ. ישב בן אדם והשתלח בתקשורת שלא מטפלת בסיפור שהתקשורת פרסמה. אותו ערוץ 12 משוקץ של תבהלה פרסם את הסיפור של ההדלפה לכאורה של גלעד קריב, שאני כמובן כמודלף, כאיזה שקיבל את החומר מכחיש את זה מכל וחול.
מה אתה מכחיש?
כפי שהייתי עושה על כל שם שהיו...
מה הכחשת? מה אתה מכחיש?
שגלעד קריב הוא המקור.
אתה מכחיש שזה שהוא המקור?
ברור.
למרות החקירה שהעלתה שזהו המקור?
כן. אתה יכול לתבוע אותי גם על זה. אבל זה, אני בכלל לא, אבל שוב, אני מסביר לך, אתה שוב, אתה כנראה, תשמע, אני לא יודע מה לחשוב עליך, כי אני בגדול חשבתי שאתה חכם. אתה לא, אתה יודע שעיתונאי מכחיש על מקורותיו כל דבר.
לא, 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 לא. יש הבדל שעיתונאי טוב, בסדר, אומר, אבל... אני לא אומר מי המקור, אז, לבין שהוא אומר שהוא משקר ואומר זה לא המקור, כשמתברר בחקירה אוקיי. שזהו המקור.
יפה, אז אני מכחיש, אתה יכול לעשות את זה מה שאתה רוצה.
אתה עכשיו... מכחיש שזה גלעד קריב.
כן, ואני כרגע עדיין לא בחקירה. עכשיו, אחד הסטנדאפ הזה שהוא בא בטענות לסיפור של ערוץ 12, שלא לא פורסם, הפולופים התריעו אותו. השתיים, אנחנו מדברים...
צער, יש פה כותרת אגב, שבן כספית אומר שהוא לא המקור.
המשיח שלהם זה הבן אדם שאני אני, אני טוען וקובע שהוא גדול המסיתים ביהדות אי פעם, אבל הוא גם גדול המדליפים. הוא עמד מעל דוכן הכנסת ונופף במסמך סודי ביותר של מסמך שטאובר, וניצל את החסינות שלו. הוא הדליף, את זה קבעתי ב-2014 בזמן אמת, ואני אומר את זה פעם בשבוע, את המצגת הסודית ביותר של הרמטכ"ל בצוק איתן, כדי לא לעשות את הפעולה בעזה, אפרופו, כן, איש הימין, כן. ועכשיו, כשחזרתי לראות את ההדלפה הזו, התברר לי שהשוליה העלובה שלו, יהודי שעונה לשם אמיר אוחנה, פותח פה בחקירה, ספוילר, לא תהיה שום חקירה, מכיוון שכל החומר שאני קיבלתי, אין בו מילה אחת סודית, ושאינון אמר, אתה עכשיו הצנזור, אני עניתי לו, זה עבר צנזורה, חלק.
אוקיי.
ומה הדבר היחיד שיש בהדלפה הזו? הוכחה שנתניהו הוא הביא הקונספציה. אוקיי. אגב, זה דברים שהוא אמר במקומות רבים אחרים.
אין לי מושג על מה דובר שם, בסדר, טוב,
אני אשלח לך את זה. אגב, מי שרוצה, תעשו גוגל, ועדת חוץ ביטחון, נתניהו בן כספי, תעלו על הטור שלי, תקראו אותו.
יפה. עכשיו תראו, פרסומת אחת, בבקשה.
שופרסל מציעה הלוואה לכולם. עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים. כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
קודם כל, דיווח שהיה דווקא ב-N12, זאת אומרת, ציטוט מה-NBC, יותר נכון, שגובר הזעם של הנשיא ביידן כלפי נתניהו בעקבות יכולתו לשנות את המהלכים הצבאיים של ישראל. ביידן לא מצליח לשנות את המהלכים הצבאיים של ישראל, בגלל זה הוא כועס, זה הדיווח אתמול או שלשום שהוא כעס על נתניהו. שתבינו על מה אנחנו מדברים, כן? מי עומד בראש מדינת ישראל כאבן צור. ביידן אומר בשיחות סגורות שהוא לא מצליח לשכנע את נתניהו להסכים להפסקת אש. הוא לא מצליח לשכנע את נתניהו להסכים להפסקת אש מול הרוצחים של חמאס, ונתניהו, ככה ציטוט, עושה לו את המוות, ובלתי אפשרי לעבוד איתו. בשיחות סגורות, קינה בעתן את נתניהו, לפחות שאלים במילה אסול, אוקיי. זה, שתבינו על מה אנחנו מדברים, כן? איפה נמצא נתניהו, ומי מייצג אתכם, ולא רכיחה, כמו כל מיני כאלה שהיו פה, מולם, שהיו, כמו שמדלן אולברייט קרא להם, שמן סיכה. שמן סיכה. וזה ככה היא קינתה אותם.
לדעתי צריך להגיד סיכה.
יכול להיות. אבל למרות, כן, שיחה אתה חושב?
אני חושב, אני אמר, לכן אמרתי דעתי.
עכשיו אני רוצה להקריא לכם עוד דבר מעניין בעיניי, הוא בכלל מתחום אחר לחלוטין, אבל בעיניי הוא מעניין, וזה ציוץ של עורך דין דוד פטר, שהוא כותב דבר, רגע, איפה זה? שנייה, מתקשר.
מתקשר.
דוד פטר כותב על בית הדין, בבית הדין לצדק נדמה לי בהג, כן, יש דבר כזה?
זה המקום שבו אנחנו נשפטים ברגע זה.
אז אוקיי, אז דבר מעניין.
יש בית הדין הפלילי, שזה ICC, זה משהו אחר.
בית הדין האירופי לזכויות אדם, סליחה. ECHR. בית הדין האירופי לזכויות אדם, פסק היום, זה מאתמול, פסק היום, שהגנה, הנה, פסק היום שהגנה על בעלי חיים, קודמת, כן, לחופש הדת ולזכותם של היהודים והמוסלמים בבלגיה לבצע שחיטה כשרה. כלומר, שאסור לבצע שחיטה כשרה בבלגיה. ולכן, האיסור הבלגי על שחיטה יעמוד בתוקפו. זה בית הדין האירופי שכל הרוזנאים והסוזי נבוטים אמרו לנו, כמה חסרה לנו כאן בישראל כפיפות מהסוג הזה, ולכן אנחנו כביכול דמוקרטיה חסרה, שחייבת בג"ץ שלא כפוף לשום חוק. כל רשות, מטבע היותה בעלת כוח, יכולה לפגוע באזרחים ברוב ובמיעוט. כן, גם הרשות השופטת וגם עוד קדושת הטריבונלים הבינלאומיים. לא יאמן מה הונאת היוריסטוקרטים עלולה כאן, עוללה כאן לשיח הציבורי, טמטמת הריון של התחדשות של ההתחדשות הדמוקרטית שתגיע גם תגיע. כלומר שבית הדין בסוף, האלה שכל הזמן מדברים איתכם על המוסר, על המוסר האירופי, אותו מוסר נוצרי, אותו מוסר של בית הדין שאנחנו צריכים להיות כפופים אליו, כן? בתור היותנו אומה מתקדמת, החליט שהזכויות של בעלי החיים קודמות, כן, לחופש הדת ולזכותם של היהודים לשחיטה כשרה, לאוכל כשר, לבשר כשר, ולכן אסור לעשות שחיטה כשרה בבלגיה, ולכן לא יהיה בשר כשר בבלגיה. הבנתם את את האירוע? תודה רבה, זה מה שרציתי להגיד לכם בעניין הזה. ועוד משהו שחשוב, זה יוצאים כל הזמן סרטונים, יצא, אני העליתי את זה בטלגרם שלי גם, סרטון מטורף של רצח של מישהי ב-11 באוקטובר, ב-7 באוקטובר, סליחה, ב-7 באוקטובר, סרטון קשה, נאצי, ממש נאצי, שמישהי שמתחננת על חייה, והחמאסניק בקור רוח לוקח את הזמן,
למה אתה מעלה את זה?
ופשוט, כי, אני אגיד לך למה, כי זה חשוב להעלות את זה. אוקיי, כי יש כאלה שחושבים שהאדם אצלה מתקרר, שעבר זמן, ששכחו, שלא זוכרים, שכל מיני, שצריך לרחם, שצריך כל מיני דברים כאלה. ואני אומר לא, אני אומר לא, צריך לזכור עד יום אחרון, כמו עם הנאצים, לא נסלח. איך הם אומרים בשיר חרבו דרבו? כל מי שתכנן, כל מי שתמך, כל מי שביצע, כל מי שרצח, כול קל ביג'יומו, להשמיד את כולם, עד האחרון שבהם, להשמיד את כולם. ואני רואה שהעליתי גם אתמול שבתים שלא הורסים שורפים, טוב מאוד, רוח גבית לחיילים שלנו, עד הניצחון, לא לשכוח את זה. אהבתי שב-NSS אגב התחילו להתנצל, בתור התחלה, טרכטנברג, כן, הוא היה מנכ״ל ה-NSS, שבאמת כאילו כמות השטויות שיצאו מהמכון הזה, זה בלתי אפשרי, כל פעם שאני מראה בפטריוטים, עוד איזה סינק ארכיון מה-NSS, כמה חמאס מורתע, וכמה הוא פרגמטי, וכמה סינואר פרגמטי, וכל מיני אבלים ושטויות, פשוט לא יאמן מה המכון הזה עשה פה. אז יורה ה-NSS לשעבר, קשלנו, היינו חלק ממחלה ממארת שפשטה בגוף, ככה אומר פרופסור מנואל טרכטנברג, לשעבר מנהל המכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-NSS, כן? בביקורת על המכון שלדבריו קשל בערכותיו לגבי ארגון הטרור חמאס. אף אחד במדינת ישראל כולה לא העלה על דעתו תרחיש כמו זה שקרה בפועל, ועל כן, כל מי שעסק בביטחון לאומי חייב לבדוק את עצמו. ואני אומר לטרכטנברג, שפו על היושרה, מעריך את זה. יפה.
נכון, ולכן בעצם המצב כרגע הוא שהבן אדם היחיד שלא קיבל אחריות על השבעה באוקטובר, זה הבן אדם היחיד שהוא אחראי העליון על השבעה באוקטובר, ואני אומר את זה כי הוא הסביר את זה, ואתמול השמעתי את זה. במדינת ישראל, בדמוקרטיה הישראלית, הדרג הצבאי והמקצועי הוא זה שממליץ, הדרג המדיני הוא זה שמחליט, והסינק השני, אני לא אטריד אתכם עכשיו, עם שני הסינקים האלה, זו המשמרת שלנו. עכשיו זו המשמרת שלנו, זו האחריות שלנו, זו האחריות שלי. אז אחרי שטרכטנברג, ואתה צודק לגמרי שאתה מחמיא לו, קיבל אחריות של מכון מחקר, אין להם באמת אחריות, הם הרי בסך הכל מפרסמים דפי עמדה, ואחרי שהרמטכ"ל קיבל אחריות, ואחרי שראש השב"כ קיבל אחריות, ואחרי שראש אמ"ן קיבל אחריות, היחיד שלא מקבל אחריות זה אבן הצור. לדבריו של השופר, אבן הצור. אתה קורא לו אבן צור, בעוד אנחנו קוברים עכשיו מישהי ושבעה פצועים במטווח מתמשך, שאבן הצור מאפשרת לאחד בשם חסן נסראללה, שבכלל מסתובב עם סמלה, ונמצא בבונקר כבר 17 שנה, לעשות ממני איתנו פורפרה, ועל הדרום אני לא אדבר, אבל על ביידן כן. האמריקאים התייצבו פה לצידנו באירוע הזה בצורה הכי דרמטית, שמישהו אי פעם התייצב לצידו של מישהו מאז מלחמת העולם השנייה. אגב, וגם אז לקח להם זמן, עד פרל הרבור. עם נוסעות המטוסים, ועם מטוסים שעכשיו, כשאנחנו מדברים, נוחתים מטוסי תובלה אמריקאים ענקיים, שמאפשרים לנו להמשיך את הלחימה. וגם אחד הדברים שחשובים לצפון, כי בשביל הצפון צריך בטן עם תחמושת ענקית, זה את האמריקאים, כי אין לנו שום דבר אחר. ההזנחה שהייתה פה 20 שנה, מתוכן 17 של נתניהו, זה שאנחנו גם הפסקנו לייצר תחמושת. והפסקת אש שביידן מדבר עליה, זה לצורך עסקת אסירים, הפסקת אש, לא הפסקת לחימה. ביידן אמר, אומר ויגיד, שחמאס אסור לו להמשיך לשלוט בעזה. ביידן נותן לנו את כל המטריה הנדרשת גם בבינלאומי, וכן, גם ביידן, כמו כל הנשיאים לפניו, וכמו כל הרמטכ"לים וראשי השב"כ והאלופים, כולם חושבים על אותו נתניהו את אותו דבר. מאובמה שקרא לו צ'יקן שיט, שזה פחדן וצדק, דרך ביידן שקורא לאסהול, ובסוף, בשורה התחתונה, הנשק הביטחוני הכי אדיר, השובר שוויון שלנו, חוץ מהרוח האיתנה של הציבור שלנו, זה ארצות הברית של אמריקה. וגם את זה, אבן הצור מחרבנת. סליחה על הביטוי.
כן, אתה, ככל שאתה יותר מנבל את הפה, ככה יודעים שאתה יותר באטרף, אז תשתדל
נכון,
כאילו,
אני ממש באטרף.
תשתדל לשמור על שפה תכף, נקייה,
אני תכף מתפוצץ ועולה לשמיים,
זה רק חושף את הטרפת. אני לעומת זאת, אקריא לכם משהו אחר.
הוא לא אמר פרסומות, שר?
גור אריה יהודה, מטרף בני אליטה, קרא רבץ כאריה, וכלבי מי יקימנו. שר, זה מהברכות של יעקב, נכון? כן, מהברכות של יעקב, ויחי. כי האומה, ועכשיו הפירוש, כי האומה הזאת היא אומה של עריות. כולם גיבורים, בין לפי טבעם, בין מפני השכינה ששורה עליהם. ומהו טבעם של עריות? שלפעמים קוראים ושוכבים ונראים כחלשים, אבל לבסוף קמים בפתע פתאום, וטורפים והורגים ואוכלים את הצרים אותם. כך ישראל. הם נראים כקוראים ושוכבים בזמן הגלות, אבל לבסוף בזמן הגאולה, והיה שארית יעקב בגויים בקרב עמים רבים, כאריה בבהמות יער, ככפיר בעדרי צון, אשר אם עבר ורמס וטרף, ואין מציל.
אתה בטוח שאנחנו צריכים פה דף יומי, שזה התוכנית?
זה הזמן לך... שלי חמוד, אני אומר מה שבא לי.
לא, אבל היית אמור לצאת לפרסומות.
זה עדיף על הכללות שלך.
לא, תשמע, אז כנראה שהוא לא מחרבן לנו את היחסים ארצות הברית, אבל, שכחתי את טראמפ. וטראמפ אמר לפני דקה בערך, את אותם הדברים על נתניהו, כולל השתפנות יומיים לפני חיסול סולימני, זה בכלל היום להיות ביצוע שלנו, והוא בא ואמר, מילותיו של טראמפ, כן, האוהב ישראל שלנו.
אני מדבר איתך על עם ישראל, ביבי.
הוא לוזר, נכון, הוא לוזר, שברח לי, ואחר כך גם לקח קרדיט. אז אני מתנצל לכבוד הנשיא לשעבר טראמפ, אני מתנצל שכחתי שזה גם אתה, שזה לא כל הנשיאים הדמוקרטיים והרפובליקנים, אלא גם הנשיאים שהם אוף מוזר. כולם יודעים שאבן הצור היא אבן חלולה.
טוב. כותב התורת לוי יצחק.
אז אתה יודע שזה יימשך.
אביו של הרבי.
אוקיי, אז יימשך, שר, שתהיה מוכן
כשטיפול,
לזה.
כשטיפול עזה.
אתה לידו, תיגש אליו.
כשטיפול אלה, עזה.
ותגיד לו את זה ככה שיבין.
כשטיפול עזה,
בסדר, אז אני,
גאולה,
אני שנייה, התוכנית שנייה, הזו היא לא קצר. דף יומי.
שנייה, אני
לא,
אומר
לא
בזמנים
פטריוטים,
מה שבא לי, חמוד.
היא לא חברותה.
חמוד. חמוד,
בדיוק.
משפט קצר, זה אני אומר משהו
אני
קצר.
אני אתן משפט קצר אחרי זה.
כשטיפול עזה, תבוא הגאולה ויבנה בית המקדש, כי זה לעומת זה עשה האלוקים. כשזה ייפול, זה יקום. עזה מלשון עזות פנים, והיא כנגד מחלות, מלכות דקליפה, השטן והתומה. אומרת הגמרא, שערים של עזה, שעקר שמשון הגיבור, היו 60 אמה. וכנגדן בקדושה, האחל וקודש הקודשים בבית המקדש, מלכות דקדושה, גם כן היו 60 אמה, שנאמר, והבית אשר בנה המלך שלמה, להשם 60 אמה. יש המשך, אבל אני אעצור
טיפול,
פה.
ואחרי שעזה טיפול, נצטרך להחליט ולבדוק מי בנה אותה, מי מימן אותה, מי הביא את הכסף שאפשר להם לבנות 600 קילומטר של מנהרות, ואת כל ה-RPGs שהורגים את החיילים שלנו עכשיו, במזומן בדולרים. אתה רוצה עוד משהו?
ישראל במלחמה.
לפני זה רגע, החיזבאללה מפרסם מה הוא תקף. מטה פיקוד מרחב צפון בצפת, מטה הפיקוד של אוגדת גליל 91 בבירנית. אני מקרים את ציוץ של עיתונאי חיזבאללה. מטה חטיבה 769 מזרחית בקריית שמונה, בסיס פיקוד ובקרה אווירי במירון, בסיס בית הלל, כנראה מתכוונים בית הלל, מחנה אימונים בקילה בגולן, בסיס מעלה גולן בחרמון, רוב עמדות הארטילריה לאורך החזית האחורית וריכוזים צבאיים, כל אתרי הגבול הצבאיים. אני שומע את דוידוביץ' ממטה אשר אומר ברדיו אחר שהוא נוסע בגבול הצפון וכרגע יש גשם. זה מתח מטורף, יכול להיות שזה הופך את האימור שלך ממקודם ללא כל כך כאילו מרחיק לכת.
אוקיי. שלום רב סרן רייש.
שלום שלום, בוקר טוב, עוד בוקר מורכב כמו שלנו בחודשים האחרונים לצערי, אבל גם איזושהי נקודת אור קטנה.
כן, אתה מפקד קורס תלפיות וטייס מסוקי חילוץ מטייסת 123.
נכון, מפקד תוכנית תלפיות בשנה וחצי האחרונות.
מה זה, כאילו, זאת אומרת, אתה בשנה וחצי האחרונות אתה לא טס?
אני גם טס, חלק מהמציאות של טייסים שבעצם במהלך שירות הקבע, גם אם משרתים בתפקידים אחרים, עדיין מגיעים בתחילת המלחמה פול טיים לטייסת, ואחר כך זה הולך ויורד, ועדיין יום, יומיים, שלושה בשבוע בטייסת, טסים, מחלצים.
מה אתה עושה במלחמה?
הטייסת שלי עושה בעיקר פינויי פצועים, התחלנו גם את הסת כוחות ב-7-8 באוקטובר, אבל מאז בעיקר הרבה מאוד פינויי פצועים.
אתה חילצת פצועים מעזה?
כן, יצא לי לחלץ, גם הרצועה.
יורים עליכם? יורים עליכם? יש סכנות של ירי נונמם משמעותי שיכול להפיל אתכם?
אנחנו צריכים לעשות את העבודה שלנו הכי טוב והכי מהר כדי לצמצם את הסיכונים. אז אנחנו מתאמנים לאורך שנים, ובינתיים האימונים מוכיחים את עצמם, אנחנו עושים את הפינויים באמת בקצב מאוד מאוד מהיר, קודם כל בשביל הפצוע, בדיוק פגשתי לפני כמה ימים פצוע, אגב דוקטור לפיזיקה מגבעת רם, מילואימניק בן 40 ומשהו.
לא טוב דוקטור לפיזיקה, זה מזכיר את שקמה.
לא, היא פרופסור.
בסדר, הוא גם
יהיה. אלה לא השאלות אליי.
בזכות רי שהוא יהיה גם פרופסור. רגע, אז פגשת אותו ומה?
הבנו שתוך פחות מ-50 דקות מהרגע שבו הוזנקנו, הוא כבר היה בבית חולים בתל אביב, באיכילוב.
תגיד, היסור שחטף את הטיל נונטט ב-7 באוקטובר עם הצנחנים, זה מטייסת שלכם?
אנחנו טייסת ינשוף, זה מסוקים אחרים.
אוקיי.
אז לא. רגע, אז אתה אומר 50 דקות מרגע הקריאה, מה היה מצבו?
מצבו היה קשה מאוד. די. איבד הרבה דם.
מתי זה היה?
לפני מספר שבועות, אני לא זוכר את
זה. אוקיי, הבנתי.
איבד הרבה דם, אבל קיבל טיפול באמת יוצא דופן, גם מהרופא על הקרקע, גם מהרופא של 69 במסוק, וגם בבית החולים מיכילוב. ובן אדם עומד על הרגליים, מדבר, צוחק.
וואלה.
מחפש לעשות בשיקום. ובאמת יחזור למשפחתו.
אוקיי, אז בעצם אתם מקבלים הודעה של עכשיו פינוי, ואתם ממריאים, תן לנו פחות או יותר את הסדרי זמנים, איך זה הולך, ההגעה שלכם לוקחת כמה דקות על, על הקרקע, על כמה זמן אתם על הקרקע, וכמה, מה האירוע, מה קורה?
אז אנחנו תופסים כוננויות בכמה בסיסים שרלוונטיים לזור הלחימה, מן הסתם גם בדרום וגם בצפון, מרגע של הזנקה, בגלל שאנחנו קרובים, אנחנו יכולים להיות תוך כמה דקות ממש אצל הפצוע.
וואלה.
לרוב מה שמעכב זה הגעת הפצוע למנחת, או המוכנות שלו לפינוי. כי לפעמים צריך לעשות אופרציות רפואיות.
הבנתי, לא אתם מעכבים בדרך כלל.
כמעט תמיד לא, אנחנו על הקרקע שניות בודדות, ומשם הזמן של בית החולים הוא בערך 20 דקות.
אגב, הדבר החדש של השנים האחרונות, זה של 669 יש גם יחידה טקטית על הקרקע, שאם קשה לפצוע לבוא למסוק, אז מביאים אותו.
נכון, כבר ב-7 באוקטובר חברנו ללוחמי 669 על הקרקע, שיודעים לעבוד איתנו מצוין, והדבר הזה, באמת הירידה שלהם לשטח פשוט מצילה חיים. אבל בואו נדבר על תלפיות, לא?
מה תלפיות? אנחנו במלחמה.
אנחנו במלחמה, מה תלפיות עכשיו?
נגמר קורס בדיוק, ויש בו 10 בנות שגם הולכות לקרבי.
אז לא 10 בנות שהולכות לקרבי, אבל באמת אתן ברשותכם מילה על תלפיות. תלפיות היא תוכנית העילית של מערכת הביטחון להכשרת מנהיגות ביטחונית טכנולוגית. כלומר, ככה מפתחים את המפקדים הכי טובים למערכים הטכנולוגיים במערכת הביטחון, בהכשרה בתלפיות. התוכנית נמצאת בעדיפות עליונה לגיוס לצהל, בעצם לפני כל מסלול אחר, למעט קורס טייס, מכשרה ארוכה של 3 ומשהו שנים, לומדים תואר במתמטיקה או פיזיקה או מדעי המחשב באוניברסיטה העברית, עושים הרבה הכשרות צבאיות.
תקשיב רגע, אנחנו בתוך מתח מטורף בצפון, תלפיות זה דבר מדהים, בוא נקבע איתך גם למחר או לשבוע הבא, ונמשיך רק על תלפיות, סבבה?
מה שתרצו, בשמחה.
כן, פשוט יש אירוע בצפון.
אנחנו בתוך אירוע בצפון.
אוקיי, תודה.
את זה נרצה, ממש את זה.
תודה רב סרן ריש.
תלפיות, נדבר איתך בנחת. תודה.
תודה לכם.
שוקי יוחנה, שלום, ראש עיריית צפת.
זה שוקי, כנראה נפל לקו, אבל תשמע, זה אירוע.
בסדר,
אוקיי. זה יותר, זה כאילו, הוא בעצם נסע לבוקר על המדרגה.
נכון. אתמול הוא חטף חיסול בצידון, כן? זה היה אתמול נדמה לי, כן?
כן, כן, אנחנו עולים.
שוקי יוחנה, שלום. הלו.
שלום.
היי, מה קורה אצלכם? זה ינון ובן.
אנחנו הבוקר התעוררנו לבוקר של נפילות גם בצפת וגם בבסיסים הסמוכים, 3 דקות מהבוקר, ואנחנו עכשיו נכנסים לאחת מצב, היינו בשטח, בדקנו אם חלק זה נפילה, חלק זה משהו אחר או כל דבר אחר. אנחנו מבינים שזה איזושהי עליית מדרגה שאנחנו מדברים כאן מול החיזבאללה או כל מי שזה לא יהיה, ובינתיים אני החלטתי על שגרת חירום, זאת אומרת אנחנו ממשיכים אחרי ירידה למקלטים, ממשיכים את הלימודים מבחינתנו, ואני קורא לתושבים להמשיך ולשמוע להנחיות. ההנחיות הן מצילות חיים וזה מה שחשוב.
את צפת לא פינו, נכון, או שאני טועה?
לא.
לא, אתה לא טועה, צפת לא פינו.
כמה תושבים יש לצלך כרגע בעיר?
42,000. אני לא יודע כמה בדיוק, אבל אנחנו מונים כ-42,000.
ותתאר לי את הבוקר הזה, כמה נפילות היו באזור? כאילו מה, שומעים את הפיצוצים והזקה, זה מריח ונראה כמו מלחמה?
שומעים את הפיצוצים ואת ההזקות, ודאי, מה זה? הוא נכנס 3 הזקות. אחת אחרי השנייה שנכנסו למקלטים.
כמה זמן היה בין ההזקות לפיצוצים?
מעט מאוד, בין 2 דקות ליותר.
שתי דקות זה לא מעט.
לא, אני מתכוון, מה אתה מתכוון, בין הזקה להזקה או
לא, מהנפילה? לא, מרגע שהיו הזקות ועד שהיו נפילות.
זה 30 שניות.
30 שניות.
שמע, אני רואה עכשיו תמונה שמישהו מעלה על גן ילדים בצפת.
אכן, כן. זה תמונה.
כל הילדות הקטנות והקוקיות עם הראש בין הידיים על הרצפה, זה...
יש מחסור במיגון בעיר. אני כבר העליתי את זה גם בקבינט הביטחוני. ממשלת ישראל צריכה לסייע בעניין הזה. במקרה הגן הספציפי הזה, אנחנו מארגנים מתורמים כפרויקט שאני עושה על מיגוניות, ויגיע לשם גם מיגונית. אבל באופן כללי יש מחסור, מחסור גדול מאוד של מיגון. אנחנו פיזרנו מיגוניות, אנחנו שיפצנו מקלטים, ועשינו המון המון עבודה. אבל עדיין כאן זה ברמה של ממשלת ישראל להכניס את היד לכיס, ובאמת למגן את העיר.
דיברנו בשעה הקודמת עם ראש עיריית קריית שמונה, שהוא אמר בדילמה שבין הסכם עם החיזבאללה לפעולה צבאית שתמוטט אותו סטייל מה שאנחנו עושים בעזה, הוא מעדיף את האופציה השנייה. מה אתה אומר?
אני אומר דבר אחד מאוד פשוט, אין לי נושג מה בשביל אמר, אבל אני אומר לך בהמשך למה שהוא אמר, לא הגיוני ולא יכול להיות שרצועת הביטחון של מדינת ישראל נמצאות בתוך מדינת ישראל, ואנחנו לא יכולים להיות בני ערובה. במידה ואין, אמרתי זה לא פעם, אין מענה מדיני לפעול למענה צבאי, אין פה להוסיז אותם לפחות עד הליטני, מחויבים בעניין הזה להוסיז אותם עד הליטני.
טוב, המצב של
התושבים, זה לא יכול להישאר ככה, זה לא יכול להישאר ככה.
כלומר אתה אומר אם זה לא מדיני שיהיה צבאי,
ובוודאי אי אפשר להשאיר את זה, צריך לטפל בזה.
טוב, ואחרי הבוקר כזה מה אתה אומר לתושבים שלך?
אני אומר לתושבים קודם כל להיות חזקים, האירוע בשליטה, אנחנו מתחילים פה באופן קבוע, אנחנו כבר בערכות מצב כמעט יומיות מהשביעי באוקטובר, ולהישמע להוראות, ההוראות מצילות חיים, ונמשיך לעשות את זה עד כמה שאפשר.
אוקיי, טוב, שוקי אוחנה, ראש עיריית צפת, תודה שדיברת איתנו.
תודה, כל טוב, תודה.
אוקיי, אנחנו נתעדכן אחרי הפרסומות בהמשך האירועים שם בצפון, תודה, תהיו איתנו. יש, אני רואה הודעה של דובר צהל, שמפרסם שזו שיגורים לעבר אזור צפת, נטוע, מנרה וכן לעבר בסיס צהל בצפון הארץ, צהל תוקף את מקורות הירי. טוב, תהיה לזה תגובה, אנחנו באסקלציה, הסלמה, הסלמה תמידית באירועים.
שמע, בינתיים צהל מפרסם מתוך החדר הפרטי של סינואר במנהרה, מה תפסו שם? עשרות מיליונים במזומן ובדולרים.
מה, הוידאו הזה?
לא, תמונות.
אה, תמונות?
יש את זה בציוץ, כן. עשרות מיליונים במזומן ובדולרים, בסמים ווזלין. ידעתי שתצחק.
איך זה קשור לגודל של האוזניים?
לא גדולות, הן קצת בולטות. למה אתה סתם משמיץ אותו?
מישהו כתב אתמול ציוץ נהדר, של אני חייב למצוא אותו, רגע, כאילו, רגע, שנייה, על כל הפרסום והבילדאפ שעשו על הסינואר הזה במנהרה. כן, כאילו, חיכינו לראות את הסרטון, ו...
אני דווקא מאוד חושב שזה היה מאוד חשוב.
לא, לא, סבבה, בסדר, גם ראיתי שיש קריאות ברפיח נגד סינואר אחרי הוידאו הזה.
תקשיב, בסוף, 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 הארכי רוצח המתונף הזה, זז עם סקית ניילון וקפקפים.
שומר עם משפחתו, דואג למשפחתו שכל העזתים בחוץ בהתקפות, אתה מבין, עם הילדים ואשתו.
ועם קפקפים וסקית ניילון, כגנב או כתולעת יותר טוב.
אך בראש.
אך בראש הכי טוב.
תראה, אז מישהו כתב, סומוד ברני, נראה לי הוא דרוזי, הוא כותב, אתם באמת תקעתם אותי מול הטלוויזיה שעה וקצת כדי להראות לי את האבו דמבו הזה, נכנס עם החמולה שלו, כאילו הם בדרך למתקן מגלצ'ות בשפעים, מלפני 4 חודש, בחיית שהתיעוד הבא שלו יהיה תלוי על גלגל שווארמה, אחרת תחסכו ממני בילדאפים כאלה.
וואו, זה כוכב זה, מי זה?
אשכרה בדרך לשפעים, כאילו, עם ה...
איך זה נקרא, כל הפארק מים הזה, יש לזה, יש אחד שהיה בכנרת.
פארק המים בשפעים.
לא, יש לזה שמות יותר, אלון הגל בדיוק.
אלון הגל, כן. אלון הגל. טוב, ממש זה. עכשיו, מה שאנחנו הולכים לשמוע, זה חיילים שרים, כן, חיילי מילואים שסיימו את ה... את המילואים שלהם, את התעסוקה בחרמון, והיו בשלג כל הזמן הזה, והם, יש חסות? זה כולל חסות? אוקיי, זה כולל חסות, אז רק ניתן להם קרדיט, שנייה, איפה זה? הנה זה בא.
אתה צריך מזכירה.
אסף מוסקוביץ', כן, והוא אומר, תודה לדיבון רוזן, יונתן אשכנזי, ואולי עם עוד מישהו ששכחתי על זה, אני אתן עוד מעט, בבקשה, הנה זה.
גו, מבית הכשרה, חברה לביטוח בעם, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף לרכב. גו, כוכבית 8811. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
הם יושבים בשלג ושרים עם את השיר. תקשיבו לביצוע של חיילי המילואים.
שדג הלירי כל הלילה נח אל ארצות החום אהובי הלך שדג הלירי והלילה כך מארצות החום יביא תמר דבש התנה מתק חרוב ואוחת גמלים עמוסי כל טוב הן השוב ישוב שמש לפרבי ומשם תפוח זר יביא הן השוב ישוב
יואב כהן, שר פלסנר, סתיו קורנס, אליעזר בן יהודה, שני רומנו ועוד מישהו אם שכחתי, לא הביאו לי דפים. טוב, נהנה מהשיר. דוד זבולוני.
יש גם קליפ?
כן, זה אצלי בטלגרם. מדהים, זה מקסים.
באמת מדהים.
הם יושבים בשלג ושרים, מנגנים ושרים.
אם הם נלחמים כמו שהם שרים, אנחנו מסודרים.
שלג על פניי ובתוך הפרי כל
יגע. גם מיכל קדוש, אוקיי.
שלג על ירי, שלג על פניי ובתוך הפרי כל געגועה.
תודה בן, ביי.
הנה אני רואה את זה.